פעולה, וגם נתנו דגש שעכשיו הוא יבוא לידי ביטוי אפילו בצורה יותר חזקה בפסקה הבאה. נתנו דגש על זה שהשלב הראשון בגאולה הוא פיזי, גשמי, מעשי, כל אחד יגדיר את זה בהגדרה שלו, אבל המשמעות היא אותה משמעות. ולכן, בגלל שזה השלב הראשון, וככה זה שלב ראשון בכל דבר בחיים, גם בכל דבר רוחני, זה שלב ראשון. זאת אומרת, סתם ניתן אפילו דוגמה הכי קטנה, כדי להתפלל, אז אדם לא יכול להיות, יש לנו זמנים כאלה כמו יום כיפור, אבל באופן עקרוני לא יכול להיות מאוד רעב, וכי אחרת הוא לא פנוי פיזית, הפניות הפיזית, האי-פניות הפיזית לא מאפשרת לו את הפניות לרוח. וגם אמרנו על תינוק שנולד, שההתחלה של הגדילה שלו ושל הטיפול בו היא פיזית, ולכן גם החזרה לארץ ישראל היא פיזית, בוודאי בתחילת דרכה. עכשיו, החידוש הגדול שלנו לעולם, שאצלנו זה לא נפרד, יש פיזי ורוחני, ולהפך זה ביחד, וזה חלק מהעניין, ואנחנו לא מפרידים את זה, וזה נכון, אבל לפעמים בשלבי הבנייה יש איזושהי הפרדה, זאת אומרת, אנחנו לא גם ישנים וגם לומדים תורה ביחד. אין הפרדה בחיים בכללותם, אבל למעשה יש לפעמים מצב כזה, יש לפעמים שהאדם כרגע צריך להשקיע בעיקר בגוף שלו, ויש זמנים שהוא בעיקר ברוח, אלא החיים בכללותם הם משולבים של שני הדברים. וכיוון שהרוח, רוב שנות הגלות, עוד לא הגענו לנקודה שלמה דווקא לקראת סוף הגלות יש יותר חילון, התבוללות, כפירה, עוד לא הגענו לנקודה הזאת, עוד נדבר על זה. אבל רוב שנות הגלות, באמת התורה כן נשמרה, הרוח כן נשמרה, שזו הייתה אחת המטרות של הגלות, שנתקן את הרוח הפרטית, לא הכללית. אבל הצד המעשי, דווקא הכללי בוודאי לא היה קיים בכלל, וגם הפרטי היה במיעוט. זאת אומרת, לא נתנו מקום לכל כוחות החיים. וכדי לחזור לפה, קודם כל צריך ליצור את המסגרת הארצית, המעשית, שנוכל לחזור לפה. וכיוון שכל ימי הגלות היא הייתה נעלמת, אז עכשיו כדי לחזור אליה צריך להתמלא בה בעוצמות גדולות. ברגיל, כשאדם בריא, אז פיזית ורוחנית ונפשית, אז הוא משקיע גם בזה וגם בזה, כמו שצריך. אבל אם אדם הוא לא בריא כרגע פיזית, אז כרגע הוא משקיע יותר בפיזי. ואם אדם הוא לא בריא בכלל רוחנית, אבל הוא בריא פיזי, אז כרגע הוא משקיע יותר ברוח וכו'. ולכן, בשלב הזה של החזרה, צריך הרבה הרבה יותר השקעה בצד הפיזי. ולכן, כל מה שאני אומרת עכשיו, זה דבר שכבר אמרנו, בפסקה הבאה הם יתחזקו לנו עוד יותר. הפסקה הבאה היא לא לגמרי מחדשת לנו על מה שכבר ראינו, אבל היא בהחלט מחזקת, מחדדת, מדגישה את הדברים. בפסקאות הבאות יש גם כבר התקדמות, גם פה כמובן שיש גם התקדמות, אבל זה פחות או יותר על אותה נקודה. בכל אופן, דווקא האנשים שמחוברים בחיים שלהם יותר לצד המעשי, הם אלה שיקחו אחריות על הדבר הזה, בגלל שצריך את זה בעוצמות, ובגלל שהם מחוברים יותר לזה, וצריך את זה בעוצמות, אז לעתים גם האנשים האלה עוזבים את הרוח, מה שבמלכתחילה זה לא צריך להיות ככה, זה לא חייב להיות ככה. לא צריך שהרמטכ"ל, שהוא איש יותר מעשי בצד הביטחוני, יהיה דווקא לא שומר תורה ומצוות, ממש לא. אבל זה במצב האידיאלי, במצב האידיאלי הוא להפך, הוא עושה את זה מתוך תורה. והוא מחובר יותר לצד המעשי, ולכן הוא לא יהיה ראש ישיבה או רב. בסדר, והוא יהיה רמטכ"ל. אבל זה לא סותר, בכלל לא, זה החידוש שלנו בעולם, שזה לא סותר, ולהפך. בסדר, להפך, זה עושה את הצד המעשי הרבה יותר טהור, נכון, אמיתי, קדוש וכו'. אבל בשלב הזה של הריפוי, יש מצב כזה. שצריך להתמלא בכל כך הרבה עוצמות של הצד המעשי, שהוא בא על חשבון הצד הרוחני. אם אתם זוכרות, גם אמרנו שהרב אומר שהסתכלו אחורה, רצו את הצד המעשי, רצו את הגאווה היהודית, הגאווה במובן החיובי שלה. את אדם יהודי אינו הפקר, את אנחנו לא נהיה למרמס של האומות האחרות, וכיוון שהסתכלו אחורה וראו מסכנות, וראו שמירת תורה ומצוות, אז חשבו בטעות שהתורה ומצוות הם אלה שעשו אותנו מסכנים, וממילא רצו גם לעזוב את זה, במקום להבין שהגלות היא זאת שעשתה אותנו מסכנים, ולא התורה והמצוות. אבל שוב, זה לא עומד לבד. זה מתווסף לעניין שהצד המעשי עכשיו צריך עוצמות גדולות, וממילא לחלק זה גם לעזוב את הרוח, להשאיר אותה בצד, לחשוב שהיא אולי סותרת, אם אני אהיה מדי רוחני, אז ממילא אני לא אצליח להיות כזה. בסדר? ולא מספיק את ההבנה שאפשר את החיבור עכשיו. זה לא טעות, זה על הנקודה הזאת, זה לא טעות בהבנה. זה באמת שכשאתה מתמלא בעוצמות מאוד מאוד גדולות של כיוון מסוים, כמו הזכרנו את זה גם, כמו בעבודת המידות, שהרמב״ם אומר שהדרך האמצע היא הדרך הנכונה. היא דרך הזו, קיצוניות לשום כיוון היא לא בריאה והיא לא טובה. יש, מידת חסידות זה טיפת קיצוניות לצד החיובי יותר של אותה מידה. אבל גם לא בהגזמה, בהגזמה זה לא בריא בכלל. אבל לפעמים בשלבים של התיקון של החזרה, על מנת לחזור, הולכים קצת יותר לקצה של הצד השני, על מנת לחזור לאמצע. זה בעצם מה שקרה פה, זאת אומרת, מה שקרה פה זה לא טעות בהבנה, אלא זה מתיחת הקפיץ לצד השני. בסדר? זה מובנה נפשית, זאת אומרת, המבנה הנפשי הזה שעד עכשיו לא היינו מחוברים לצד המעשה, ועכשיו אני צריך להיות מחובר בעוצמות מאוד גדולות לצד המעשי. כי אחרת אני לא אצליח, כיוון ש2000 שנה לא עסקנו בזה. ואז ממילא כשאני בתוך העוצמות הגדולות האלה, כביכול לא נשאר מקום לרוח ולדבר הזה. כשנתקדם ונמשיך, אז כי השאלה אז מה יקרה אחר כך? אז כשאנחנו נתקדם עוד הלאה בפסקאות אנחנו נלמד. מה השלבים הבאים, ואיך זה קורה, ואיך בסוף זה מגיע לאיזון הנכון. בסדר? אבל קודם כל להבין למה זה קרה אז ככה. בסדר? קודם כל, באמת, זה לא עובד בחדות כזאת. אין דבר, קודם כל אין שלמות בכלל באופן כללי בעולם, ואין דבר כזה להגיע לשלב השלם המעשי, ואז להתחיל את הרוחני. אלא יש שלב שהצד המעשי הוא הרבה יותר מרכזי, והצד הרוחני מדי בצד, אצל חלק מהאנשים לא תופס מקום אפילו בכלל, אצל חלק קצת, אצל חלק יותר, אבל אם אני מסתכלת על התמונה הכללית, הצד הרוחני הוא יותר בצד. ותוך כדי, אין דבר כזה לחכות להגיע לשלמות, אבל תוך כדי שהצד המעשי נמצא במקום יותר טוב, ככה נגדיר את זה, לא שלם, בסדר? סתם אני אומרת, בוא נגיד על היום. בסדר? עוד שנייה אני אגיד יותר בעומק על היום, אבל אני אומרת על היום, על הצד המעשי, שבסך הכל אנחנו במצב מאוד מאוד מתקדם. אפשר להגיד שהגענו למנוחה ולנחלה. בסדר? כאילו סתם ביטחונית נגיד, שזה הצד המעשי. הגענו למנוחה ולנחלה, אף אחד לא מנסה להשמיד אותנו, אף אחד לא מפגע בנו, לא צריך צבא גדול וכולי, בוודאי שכן. אלא, זה מה תלוי? נכון, אבל לא רק. לא רק, בסוף אנחנו צריכים, את יודעת, כשהיה את הצעדות צהל, היום נראה לי כבר לא קיים, אבל היה, אני זוכר טיפה, אבל לא ממש בעוצמה. אבל אנשים ש, בסדר, ההורים שלי ועוד אנשים שהיו יותר בתקופה של יותר קרוב לקום המדינה, אז היו מצעדי צהל גדולים כאילו בירושלים, והיו כאלה שהתנגדו לזה ואמרו זה כוחי ועוצם ידי, והרב צבי יהודה לא הסכים עם זה בכלל. הוא אמר, זה הכוח מתוך הרוח. זאת אומרת, זה של עם ישראל יש כוח, זה גם ביטוי של רוח. בסדר? אז בכל אופן לא הגענו למנוחה והנחלה. אבל בוודאי שבשלב יותר מתקדם של הצד המעשי, כבר מגיע השלב של הבנייה הרוחנית. איפה אנחנו נמצאים היום? קודם כל שוב, בגלל שזה לא סרגל של 1, 2, 3, 4, אלא זה משהו יותר... אז לעניות דעתי הקטנה, אנחנו בהחלט בשלב מאוד טוב בצד המעשי, שוב עוד לא הגענו למנוחה ונחלה. ואנחנו בשלב, אני אקרא לזה, של בירור רוחני, שבתוך הבירור יש גם התקדמות מאוד מאוד גדולה, ויש גם דברים שצפים ועולים בצורה מאוד חזקה ובעייתית, או קשה, או מאתגרת, מה שנקרא לה, בגלל הבירור. זאת אומרת, בשלב של בירור עולים גם דברים מורכבים מאוד מבחינה רוחנית. על בעצם מה ההבדל בינינו לבין האומות האחרות, מה החידוש הרוחני שלנו, בכלל אנחנו צריכים רוח, לא צריכים רוח. לפעמים, שוב, אני מקדימה טיפת המאוחר, אבל... אמרנו הרי שלכל דבר יש תופעת לוואי. אז תופעת הלוואי של הגלות זה המסכנות. אז תופעת הלוואי של המעשיות יתר, זה אפילו לא לקרוא תופעת לוואי, זה הריחוק הזה מהרוח ושקיעה בחומר. זאת אומרת, כשאנחנו בונים את החומר של עם ישראל, זה באמת בנייה מהותית וחשובה. זה לא מחייב לשקוע בחומר, ובאמת בתחילת קום המדינה, כמה שהשקיעו בחומר, לא שקעו בחומר. נכון? אני צודקת? לא היו חומריים. בסדר? וגם לא חיו ברווחה חומרית כמו שאנחנו חיים היום, חיו בצמצום מאוד גדול מבחינה חומרית. במה התבטא השקעה בחומר? לא בלעשות בית יותר יפה וכאלה, אלא זה התבטא באמת להקים יישובים, לשמור על הביטחון שלנו, בזה זה התבטא החומר. זאת אומרת, זה חומר יחסית רוחני. נכון? זה לא חומר פרטי, זה לא המותרות של החיים, זה הבסיס של החיים. אז כאילו זה לא אמור להביא אותנו למצב של לשקוע, אבל זה אחת מתופעות הלוואי של זה, של לאט לאט כבר כן, החומר כבר יותר ברוחב, בהרחבה, ואז יש איזושהי שקיעה בחומר, שהיא כבר לא חיובית, שהיא כבר כאילו מה שחשוב לי זה רק המילקי, בסדר? והקניון, בסדר? אני זוכרת את הדבר הזה שאמר מפכ"ל משטרה על המפגינים לפני ההתנתקות שחסמו כבישים, ולא משנה עכשיו המחלוקת אם זה היה נכון לחסום כבישים או לא, זה לא הנקודה, אבל שהוא אמר שלמה לא לחסום כבישים, אני כאילו, כשאני התלבטתי בעצמי על זה, בסדר? זה נכון לחסום כבישים או לא, אז אמרתי, אנשים נוסעים לעבודה, אנשים נוסעים לבית חולים, לבדיקות, לזה, ואתה עוצר להם את החיים, מול זה שאני רוצה להגיד, כן, סליחה, תעצרו את החיים, מה זה הדבר הזה? בסדר? איזה הייתה התלבטות? מה הוא אמר אז, מפכ"ל המשטרה? איזה מין דבר זה שהבן שלי לא יצליח להגיע לקניון? יצאתי מדעתי, כאילו, זה מה שמפריע לך, אנשים הולכים לגרש אותם מהבית שלהם, מוסרים חלק מארץ ישראל, זכותך לחשוב שאידיאולוגית זה נכון לעשות את זה, כי זה מה שיביא ביטחון ושלום לעם ישראל. בסדר, זה משהו אחר, זה ויכוח אידיאולוגי. אז לא, יש את הדעה שלו, לנו יש את הדעה שלנו, בסדר. אבל מה מפריע לך? שהבן שלך לא הגיע לקניון, וואו, הוא איחר בשעה לקניון. באמת נורא, זה שקיעה בחומר. שמה שמעניין אותי זה המילקי, אם המילקי פה יותר זול אני חי פה, אם המילקי בגרמניה יותר זול אני חי בגרמניה, עם כל מה שזה אומר. זה שקיעה בחומר, בסדר? אז גם זה תופעת לוואי, והיא גם קיימת, אבל הרב מסביר איך זה תופעת לוואי של זה, צריך לפעול מול זה, אבל לא צריך להיבהל שזה קורה, כי זה תופעת לוואי של המצב הטוב, של ההתקדמות. ודווקא מתוך זה, ואת זה אני כבר לא אגיד עכשיו, את זה כן אגיד בעומק בהמשך, דווקא מתוך השקיעה בחומר מתעורר באיזשהו שלב השאיפה כבר לרוח, כי כבר אי אפשר עם רק חומר הזה. גם האנשים ששקעו בחומר, לא רק אחרים. בסדר? כל שלב מביא באמת לשלב הבא. בכל אופן, אני חוזרת למה שאנחנו אמרנו, בסדר? ולכן השלב הראשוני, שנייה בגאולה, הוא השלב היותר מעשי, ולכן מי שיעשה את זה, זה יותר אנשים שמחוברים לצד המעשי, ולעיתים עד כדי מרידה בצד הרוחני, או זניחה של הצד הרוחני, חוסר תשומת לב לצד הרוחני. בסדר? זהו, מה? עוד שאלה? כן. תראי, אנחנו לא יכולים, למדנו פה שנייה, אני אחפש את האמירה הספציפית. רק שנייה. מי בא בהתחלה של הגאולה, אתם לא צריכים לפתוח שמה, מי בא בסוד לדעת מתי יתארו כליל הארץ והגוי מתאומת הנידה אשר להם, וקיצר, מתי מגיעה הגאולה. ואומר הרב, אין דבר כזה. הוא אומר גם איך אנחנו כן נדע, אבל הוא אומר, ליבה לפומה לא גליה. זאת אומרת, אין לנו את הסוד הזה, אין לנו גילוי כזה. הרי אם אין לנו גילוי כזה, לא היינו מתאמצים לפני כן, לא היינו מנסים. ואם זה לא היה קורה בדיוק מתי שהיה גילוי, כי אנחנו עוד לא מספיק התקדמנו, אז היינו מוכזבים עד כדי כופרים אפילו, כן? ולכן, בדיוק מתי קורה כל דבר, אף אחד לא אומר לנו. ולא רק שלא מגלים לנו את זה, באמת, זה בסוף גם תלוי בנו. בסדר? יכולנו להיות 70 שנה בגלות, ויכולנו להיות 1,000 שנה בגלות, והיינו 2,000 שנה בגלות. כי זה תלוי בנו, מתי זה מתקן. הקדוש ברוך הוא יודע מתי זה יקרה, בגלל שבסדר כל הסוגיה של הבחירה והידיעה. כי הקדוש ברוך הוא יודע הכל. גם כשהבחירה היא בידינו, אבל באמת הבחירה היא בידינו. ולכן עכשיו אני חוזרת לשאלה שלך. זה שהשאיפה שלנו היא שיהיה פה מלכות בית דוד, בסדר? זה לא שאלה. זו השאיפה שלנו, וזה יקרה. בסדר? ואנחנו גם בדרך לשם. ואנחנו בהתקדמות עצומה. בסדר? אבל הגענו אלינו חבר מחלה? לא. אז את שואלת, האם עכשיו אנחנו רוצים לרצות את זה? אנחנו אמורים לרצות את זה? בטח שאנחנו רוצים את זה. האם אפשרי לבקש מילד בן שנתיים להיות בן 8? לא. לא, אי אפשר לבקש ממנו. ולפעמים זה קשה, ולפעמים זה מעצבן. זאת אומרת, יאללה, שיגדל כבר. בסדר? שיבין כבר, שלא יזדקק לי ככה וזה. מה לעשות? אי אפשר לדלק על שלבים. אז אנחנו התקדמנו מאוד. סתם, אני יודעת שבשנים האחרונות אמרו נגיד, שבכנסת, בסדר? בגלל שאת מדברת על שלטון. אז שבכנסת, בית הכנסת שם, כאילו למניינים, מפוצץ. זה לא רק מחבר כנסת, כן? זה מעוזרים וכל מיני עוד עובדים שם. זה לא היה פעם, זה לא היה כמה שנים טובות לפני כן, זה לא היה. בסדר, היית צריך לאסוף למניין ולשאול את כולם בדיוק מתי הם יכולים כדי שיהיה לך מניין. אני לא זוכרת מה אמרו כמה, אבל אני זוכרת שהיה שלב שאמרו של 30 חברי כנסת דתיים. על הרצף, בסדר, לא כל אחד בדיוק כמו שהיינו רוצים זה, אבל בסדר. זה רבע מהכנסת, זה מטורף. זה שלם? לא. בסדר? היא לא מדברת על זה שיש הרבה כאלה מסורתיים ומכבדים ומבינים את החשיבות ופועלים למען זה. אבל לא עם כיפה על הראש ולא מניחים תפילין כל יום, שזה גם התקדמות עצומה, אבל לא הגענו אל המנוחה והנחלה, אבל זה בוודאי השאיפה. עכשיו, מצד שני, אני גם לא עוזבת את השאיפה, ואני גם לא מתייאשת מהמצב העכשווי, ואני רואה את כל ההתקדמות בו. אני צריכה, כדי לדעת את ההתקדמות, אם אני נמצאת באמצע הר, ואני רק מסתכלת כמה נשאר לי, זה בעיה, כי זה באמת יכול לייאש אותי, אבל אני רואה גם כמה עברתי, אז זה משנה לי את ההסתכלות. אז אנחנו, ברוך השם, אנחנו חיות בהתקדמות מאוד מאוד גדולה של הגאולה. אבל צריך לדעת מה זה היה לפני כן. זאת אומרת, זה שאנחנו מחליטות היום, בסדר, מתי שבא לנו לנסוע לכותל, לדוגמה, לרדת למערת המכפלה. דורות חלמו על זה, חלמו, כתבו על זה שירים, כתבו על זה עוד דברים, התפללו על זה, בכו. בסדר? ואנחנו היום מחליטות, יאללה, בואי נסע לכותל. בסדר? זה, אבל אנחנו לא יודעות להכיר עד כמה זה דבר נפלא ועצום וגדול וכן הלאה, בסדר? לא חסר עוד דברים שאפשר לומר אותם. אז צריך לראות את זה וגם לא להסתיר את מה שצריך לתקן, גם את הדברים הבעייתיים, שגם הם, כמו שאמרתי מקודם, הם גם חלק מהבירור. כי שוב, אם זנחת את הרוח ושקעת בחומר, אז זה לא שעכשיו אתה אומר, יאללה, הגיע שלב הרוח, יאללה, כולם חוזרים בתשובה, הכל טוב, זה לא ככה. חלק גדול מהעם שקוע בחומר, להתעורר ולהבין שזה לא מספיק לי החומר, ולעשות דברים קדימה כדי שאני אתקדם ואני אהיה במקום רוחני יותר. זה תהליך, ובתהליך הזה יש הרבה ברורים. מה באמת חומר, מה רוח, מה חופש, מה זכויות, מה זה, בסדר, זה המון ברורים. מה נכון, מה אמיתי, זה המון המון ברור. עד שזה מגיע אל המקום הנכון. ובבירור הזה יש גם תופעות לא פשוטות בכלל שמתמודדים איתן. אבל זה, בסופו של דבר זה הכל מברר ומזכך את המקום הגבוה שנגיע אליו. אז שוב, אנחנו במצב מאוד מאוד טוב. עדיין יש לנו הרבה לאן לשאוף. וצריך לעשות על מנת לשאוף. בין אם זה עשייה פרטית, שכל אחד בעצמו יותר מתקדם, זה בוודאי משפיע על הכלל. ובין אם זה גם עשייה יותר כללית. בסדר? סתם, אני אתן דוגמה קטנה. יש תנועה קצת חדשה, לא יודעת אם שמעתם עליה, שקוראים לה שוברות שוויון. שמעתם על זה? אפילו הפרסום של זה הוא חשוב. אני חברה שם, אנחנו ככה מנסים לקדם את זה מאוד. זה כנגד התנועות הפמיניסטיות הרדיקליות. בסדר? אז לכן שוברות שוויון. אנחנו לא מחפשים להיות שווים לגברים, אנחנו מספיק שווים בעצמנו. לא, זה אני אומרת בסוגריים, כן? זה באמת, הפמיניזם הוא הפוך על הפוך. כי הוא הרי אומר, האישה שווה, נכון? ויש לה מקום, יש לה זכויות וזה, גם אנחנו בעד הזכויות וכל זה, כן? אני גם לא מבטלת את התנועה הפמיניסטית מיסודה שהתחילה, היא באמת השיגה הרבה דברים שהיה צריך להשיג בעולם לנשים. בסדר? צריך לדעת את זה. באמת בהרבה, התורה תמיד הייתה פמיניסטית באמת, בסדר? בעולם בוודאי לא היו זכויות לנשים, והיה להם מעמד די דומה של שפחה וכו', ובאמת היה צריך לקדם את זה. גם יהודים היו שהושפעו מכל מיני מקומות כאלה, בסדר? ובאמת היה צריך לקדם את זה, ואנחנו לא זורקים את זה להפך, את התהליך עצמו. אלא ששוב, זה מגיע לבירורים, אז זה מגיע למקומות תעזועים, ובעצם, אני כל פעם שאני שומעת פמיניסטיות, אני אומרת, אתם אומרות הפוך ממה שאתם רוצות להגיד. אתם רוצות להגיד שהאישה שווה, ואתם אומרים שהיא לא שווה בכלל. כי כדי להיות שווה, מה היא צריכה להיות? גבר, היא צריכה להיות גבר, היא צריכה להיות בדיוק כמו גבר. אז אני הוכיח שאני שווה בדיוק כמוהו, ואני יכולה לעשות את כל מה שהוא עושה. אבל אני מרגישה מאוד טוב באיפה שאני, ביכולות שלי ובכישרונות שלי. ואני, כדי להראות שאני טובה, אני צריכה להיות אישה טובה. אני לא צריכה להיות גבר טוב, ואם אני אומרת שאני צריכה להיות גבר טוב, זאת אומרת שאני באמת לא מעריכה את היכולות והכוחות של האישה. אני מעריכה רק את של הגבר, ולכן כדי להיות שווה אני צריכה להיות כמוהו. זה בדיוק הפוך מה... זה, אני אומרת, הפמיניזם הרדיקלי, הוא יש לו בעיה רצינית כאילו בהבנה של עצמה. הוא פועל הפוך ממה שהוא בעצם רוצה לעשות. בדיוק הפוך. ואנחנו אומרים, בכללי, כן, זה הרבה יותר ארוך ועמוק ומורכב, שבעולם יש כוחות שונים, והקדוש ברוך הוא לא סתם יצר כוחות שונים. וכמו שאם לפני כן דיברתי על זה שהכוחות, יש אנשים שהם יותר הכוח המעשי חזק אצלם, ויש אנשים שהם יותר הכוח הרוחני, ולא באנו להגיד שזה יותר שווה מזה, כי העולם לא יכול בלי זה ולא יכול בלי זה. אין יותר, אנחנו לא כל היום בתחרות, היום הכל בתחרות. מה יותר? אין יותר. זה חשוב ומקסים ומעולה ומצוין, וזה חשוב ומקסים ומעולה ומצוין, ואוי ובוי לנו בלי זה, ואוי ובוי לנו בלי זה. אז אוי ובוי, אם אני לוקחת את הכוחות הגברים והכוחות הנשיים, אוי ובוי לנו, אני נהיה עם עולם בלי כוחות גברים, ודרך אגב, הפמיניזם באמת מסרס בסוף גם את הכוח הגברי. בסוף הוא מסרס את שני הכוחות, גם את הנשי וגם את הגברי. אוי ובוי לנו, מי העולם בלי כוח גברי, ואוי ובוי לנו, מי העולם בלי כוח נשי. ואי אפשר שאותם אנשים יפעלו, ייצגו, יביאו בעולם את שני הכוחות ביחד. זה לא הולך. ולכן אנחנו רוצים כוח נשי, הוא לא שווה פחות מהגבר, גם לא יותר. ואנחנו רוצים כוח גברי, הוא לא שווה יותר ולא פחות מהכוח הנשי. את שניהם אנחנו צריכים בעולם. והקדוש ברוך הוא נטע בכל אחד את הכישרונות והיכולות המתאימים לתפקיד שלהם. בסדר? את זה הוא נטע, ואנחנו לא רוצים לאבד את זה. זה על רגל חף, זה של שוברות שוויון, בסדר? למה קמה התנועה הזאת? בגלל שבאמת קמו עוד תנועות נשים, עוד... כאילו בהתחלה כשהיית פמיניזם, אז לפחות ככה אני מרגישה שבציבור הדתי זה קצת זלזול בזה, איזה שטויות הם מדברים, איזה... אני תמיד הרגשתי, איזה מסכנות אלה שכל הזמן מרגישות שהן צריכות להוכיח? ושמרגישות במקום לא טוב? מסכנות, אני מרגישה במקום מצוין, אני לא צריכה להוכיח לאף אחד כלום. והם כל הזמן במקום כזה, וקצת זלזלנו בזה. ובגלל שאולי זלזלנו, זה נתן לזה כוח, והם צברו כוח, והתחילו, לא מדברת על זה שהם מתוקצבים המון מהקרן החדשה ומהאיחוד האירופי ומכל מיני מקומות, והם התחילו להצליח להשפיע, בחינוך, בתקשורת, בכנסת, בסדר? אז סיפרה לנו זאת שהיא יושבת ראש תנועת שוברות שוויון, והיא זאת שהקימה עם עוד כמה חברות את התנועה. אז סיפרה שאחרי שהם התחילו, הם התחילו בכלל רק על הנושא של קרבי לנשים, נגד גיוס בנות לקרבי לנשים. מזה התחילה התנועה הזאת, ואז הם ראו שזה משהו הרבה יותר רחב והרחיבו את הפעילות. אז סיפרה שפעם ראשונה שמישהו בכנסת אמר לה שיש ישיבה של הוועדה לקידום האישה, אני יודעת מה משהו כזה. והיא הגיעה לשם, עכשיו היא הגיעה לשם על תקן אורחת, אז היא גם לא יכלה לדבר, יש חוקים וכללים בדברים האלה. והיא אומרת שהיא ישבה שם, וראתה את כל האנשים האלה שיורות את כל מה שיש להם לראות על הפמיניזם, הכל, דרך אגב, הכל במאבק, הכל במלחמה כזאת, מלחמת צדק. אם זה כל כך נכון, אז בואו ברוגע, לאט לאט, בואו נקדם את זה, כמו שצריך, נחשוב על חוקים, הכל במלחמת עולם, ובעיקר שמאל, בסדר? זה כבר היום הגיע למצב שהעיקר, שחלק מרכזי מהלחימה של התנועות האלה זה נגד הכיבוש של נשים. זאת אומרת, אנחנו לא כובשים פה גם גברים וגם ילדים, שאנחנו כובשים את יהודה ושומרון, למשל, ועזה. אנחנו רק כובשים נשים, וזה חלק מהדיכוי הגברי, את הנשים, וכל מיני דברים כאלה. בכל אופן, היא סיפרה שדיברו שם, הראו מצגות, היא אומרת מצגות שככה הייתי מכינה להם מצגת, ממול גם הצד הטכני, אבל גם הצד המחקרי. יש, התנועה היא מאוד מאוד רצינית, יש מישהי שעוסקת במחקר ומביאה נתונים וכאילו הדברים עובדים בצורה מאוד רצינית, והיא אמרה, הראו שם מחקרים שקרים, שקרים, והחביאו דברים, נגיד הראו את ההצלחה של נשים בקרבי, אבל לא הביאו את המחקרים שבתוך צה"ל, שמראים על הפגיעה הפיזית בנשים האלה ועל כמה אולי יש פגיעה ביכולת הילודה אחרי זה וכל מיני דברים כאלה, את זה לא הביאו, או את זה שהורידו את הרף כדי שאנשים יעברו את זה. בסדר, או כל מיני דברים כאלה, את זה לא הביאו. היא אומרת, היא ישבה שם, והיא אמרה לעצמה, אשמתנו, איך לא היינו פה? איך, הפקרנו את הבמה הזאת רק להם, הם עושות מה שהם רוצות, ואנחנו שותקים. כשפונים אל איזה רב לראיין אותו על זה, אז הוא מביע את דעתו. בסדר, וכולם קוטלים אותה וזהו, וזה זה נגמר, איך לא? ואז היא ככה התחילה ללכת על זה חזק. היום, התנועה הזאת רשומה של שוברות שוויון, כאחת מתנועות הנשים, בסדר? כי אם גברים יפעלו בעניין, אנחנו דרך אגב מתייעצים הרבה עם רבנים ועם גברים, אבל זה בסוד. כי אם גברים יפעלו בעניין, יגידו, בטח שהם פועלים על זה, כי הם רוצים לדכא את הנשים. זה, כך הם רואות את זה, מלחמת עולם. הגברים באופן כללי, זה חבורה אלימה וכובשת ושרוצה לרמוס את הנשים ולהישאר על האולימפוס, והנשים הן מדוכאות והמסכנות, הן מלחמת עולם של גברים בנשים, זה לא יאומן. בסדר? אני שואל את עצמי, נגיד רוב הנשים שם אומרים שהן לא נשואות, הן או גרושות או מראש לא נשואות או לא יודעת מה. אבל יש לכם ילדים בנים? כאילו, מה עשיתם להם שכולם רשעים עלי אדמות? זה לא הגיוני. אז היום, בגלל שהתנועה הזאת רשומה כתנועת נשים, אז כל ישיבה של הוועדה למעמד אישה וכל זה, חובה להודיע את זה לכל ארגוני הנשים, כל אלה שוברות שוויון. אז שוברות שוויון יכולות לבוא ולבקש שם במה, לדבר. בסדר? עכשיו, זה התחלה, זה התחלה. היו עכשיו כמה אירועים של הנושאים האלה, של גברים ונשים, לא יודעת אם שמעתם על זה, כל מיני דברים כמו שארגון נעמת הורה במעונות, להפסיק לעשות אבא ואמא של שבת. כי יש משפחות גם אחרות. פעם תעשי שתי אמאות של שבת, פעם שתי אבות של שבת, פעם אמא ואבא של שבת, פעם אמא לבד, פעם אבא לבד. כי אחרת הילדים ייפגעו, כל אלה שהם ממשפחה אחרת, בסדר? אז היה איזה בלגן, מי עורר את הבלגן? שוברות שוויון. אז עשו על זה בתקשורת, אז כל תקשורת שעשתה על זה משהו, הזמינה נציגה מהתנועות הפמיניסטיות, והזמינה נציגה משוברות שוויון. אז הנה, אנחנו כבר נמצאים בשיח. למה? מה? לא, אבל הרוב, לצערנו. עכשיו, גם יש הרבה, יש חילוניות, אבל הפעילות המרכזיות הן דתיות, שוב, לצערנו. אנחנו מאוד מנסים שזה לא יהיה ככה. אבל מי שבאמת מוכן להילחם על זה ולהקדיש את הזמן שלו והכל בלי תקציבי איחוד אירופי, זה בעיקר אלה, לצערי, אבל זה המצב. אבל באמת יש לנו עניין להראות את זה, שיש חילוניות וזה, שזה לא רק עניין, אנחנו, זה, לי זה ברור שכל השאיבה של הכוח של זה מהתורה, כן? אבל יש עניין להראות את זה שזה באמת. אז הנה התקדמנו, אבל זה, עכשיו, אני רואה את כל הנושא הזה הפמיניסטי כבירור אמיתי. אז אתם מוצאות את המקום הזה, הנשי והמתקדם הנשי, בלהיות יותר מחוברות לקודש, בללמוד יותר קודש, בסדר? והן מחפשות, להם אין את המענה הזה שלכם יש. אז הן מחפשות את זה במקומות אחרים, זה ברור, זה ברור מה זה המשפחה. מי צריך משפחה בכלל? מי צריך משפחה? אפשר משפחה של כל מיני. בסדר? מי צריך משפחה? מי צריך את כל הדברים האלה? זה ברור עמוק. שבסופו האמת התגלה, היא כבר מתגלה, אבל עוד לא מתגלה במילואה. לצערנו, יש עוד דברים בעייתיים. אבל זה התגלה, ושפעם המשפחה היה כוח, בחלק גדול מהעולם, כוח המציאות. מה לעשות, אישה יולדת, ומה לעשות, אישה לא יכולה לחיות לבד בלי גבר מפרנס, וגם ללדת בלי גבר, בסדר? כאילו זה טבע העולם, זה כוח המציאות. אז מה אומרים היום? סליחה, היום זה לא כוח המציאות. אפשר תרומה, אפשר פונדקאות, אפשר כל מיני דברים. לא חייבים משפחה. אז לא צריך. הרגע, זה בדרך לבירור אבל, של להבין שלרצות משפחה לא רק ככורח המציאות, כי ככה אנחנו נשרוד, אלא כי משפחה זה אחד הדברים הכי גדולים ונעלים שיש בעולם. עוד לא אמרתי קדושים, בכוונה, בסדר? בלי קשר כביכול כרגע לתורה. זה הדבר, אחד הדברים הכי נעלים, וילדים, יש מחקרים, יש כל מיני דברים, של ילדים שגדלים במשפחות נורמטיביות, לעומת כאלה שגדלים באנשים שמטפלים בהם מאוד יפה, כל יש, מבחינה חומרית, אבל זה לא בדיוק משפחה, אז מראים מהתרומה של זה, ואז ירצו להקים משפחה לא רק כי זה כוח המציאות, או כביכול רק כי זה מצווה, בסדר? אלא כי מבינים מה הגודל, מה הערך של משפחה, מה זה הדבר הזה? אבל בתהליך של הבירור, יש גם זריקה של המשפחה. יש גם זריקה של זה, לא רוצים, לא רוצים מחויבות, לא רוצים זה, לא רוצים זה, זה חלק מהבירור. בסדר? זה חלק מהבירור. כן.
איך את רואה את זה
מתקדם?
עכשיו
מיום
זה רק בדיוק הולך.
קודם כל, בצד, את יודעת, תמיד מול צד אחד, אז צד צלח ביותר עוצמתי צד שני. דווקא בגלל שאולי הציבור, אפילו אני אקרא המסורתי יותר, עוד יותר מרגיש צורך, בעידן של הטלטלות אתה עוד יותר מרגיש את הצורך במשפחה, במשפחתיות, זה עוד יותר מה שמחזיק. ואז הצד המוסרותי מאוד מאוד מתחזק בזה, והצד השני מקצין לצד השני. עכשיו, הכל זה תהליכים גם עולמיים, זה לא תהליכים רק בעם ישראל. בסדר? בתהליכים העולמיים, באמת המשפחה, בסדר? אומרים שבאירופה יש מינוס יולדה, נכון? יש מינוס, זה אם יש שם התרבות, זה של המוסלמים, זה לא של ה... אירופאים, גם בארצות הברית, בסדר? אחוז המתחתנים יורד מאוד, אחוז המתגרשים גדל מאוד, אחוז הילודה קטן מאוד, והם מתחילים כבר להבין שהם בבעיה. ומתחילים לעשות מחקרים, ומאיפה באים ללמוד? ממדינת ישראל, כי פה זה, פה כל הזה הפוך. דווקא פה, כמות המשפחות, יש גם כמות גירושין שעולה גם כי התהליכים העולמיים, אין מה לעשות, הם גם פוגעים בנו. הרי יצאנו לגלות מתוך זה שהושפענו מהגויים, כן? אז זה גם מתחבר אלינו, אז מצד אחד אחוז הגירושין עולה, מצד שני, אחוז הילודה למשל, אצלנו הוא בעלייה, כשברוב הגדול של העולם הוא בירידה. אז כן, באים ללמוד, וגם אם אנחנו נגיד בעלייה לצערנו באחוז הגירושין, זה לא דומה לאחוזים שאצלם. אז הם רוצים להבין למה, איך זה קרה, מה זה הדבר הזה, אז באים ללמוד מזה. ושוב אני אומרת, זה מברר, אז ילדים כאלה שגדלים, ראיתי סרטון נוראי, גם בזמנו שלחו אותו בשוברות שוויון, של ילדה מתוקה מדבש, בת איזה 8-10, משהו כזה, שהיא מספרת על הסוג חיים שלה, שעם ההורים שלה, כאילו בצורה מאוד פשוטה. והיא אומרת, כן, יש לי אבא ואמא, יש לה ברוך השם אבא ואמא, הייתה בבית שילדו אותה ומגדלים אותה, ולאבא שלי יש חברה שמדי פעם הוא הולך אליה וישן איתה ואצלה, וככה זה אני מצטטת, ולאמא שלי יש חבר שמדי פעם היא הולכת אליו וישנה איתו ואצלו, והכל כאילו בסדר. ואני, לי ברור שהילדה הזאת מאוד מאוד מסכנה, וברור לי, ודרך אגב גם זה, כל הזמן שולחים שם כל מיני דברים שעולים עליהם, של אישה בארצות הברית שגדלה, שם זה כבר יותר ישן, אז כבר יש יותר תוצאות, שגדלה, אני לא זוכרת עם שתי אמאות או עם שני אבות, בחורה יחסית, מה זה מבוגרת? לא מבוגרת, כן, אבל כאילו 25-30, משהו כזה, שהיא נותנת הרצאות על כמה זה נורא, ועל כמה זה פגע בה, למרות שהשתי אמאות או שתי אבות, אני לא זוכרת מי שגידל אותה, היו מהממים, ונתנו לה כל מה שהיא צריכה. והיא מספרת מה החוסרים שלה ומה יצא לה מזה, והיא גמרה כל מיני תחילה של מחקרים, של הדברים האלה וזה. אז הנה זה מתברר, זה מתחיל להתברר, התוצאות ההרסניות של זה. מתחיל להתברר, המקום הזה, אבל בתהליך הבירור יש הקצנה, בסדר? ומתחילים לראות את התוצאות של הבירור הזה, אבל באמת בשלב הבירור, יש באמת שלבים שזה נראה לנו, וואו, נורא, אז איפה, אז מה יהיה? אז סתם אני אומרת לדוגמה, יושבת ראש של שוברות שוויון, אם יש כאלה שרואים את המצב הזה ורואים הכל בתקשורת שרק מעללים ומאדירים את הדברים האלה, ואז מה אנחנו יכולים להגיד? נורא, הכל נורא, פשוט נורא. אז היא לא הסכימה לשבת שם, והיא קמה ועשתה מעשה. היא קמה ועשתה מעשה ופועלת בזה, ומאוד מהר התחלנו לראות תוצאות של זה. תוצאות, אני לא אומרת תוצאות שבזכות זה אנשים כבר, בסדר? אבל זה שכבר מביאים את זה בתקשורת, זה שזה כבר בא לידי ביטוי בכל מיני ועדות, כבר מזמינים, כבר מקשיבים, כבר שומעים, ואנחנו נותנים, בגלל זה אנחנו לא צריכים לשבת בשקט, אנחנו צריכים לעשות על מנת להתקדם. בסדר? התחלתי בכל הנושא הזה מהנקודה הזאת של העשייה. בסדר? שאנחנו לא צריכים גם להפקיר את זה, או שאנחנו צריכים לעשות על מנת לחזור לאותה רוח. לא רק לשמוע את ההוא שאומר בתקשורת, מה שמעניין אותי זה המילקי, והמילקי יותר זול בגרמניה, אני הולכת לחיות בגרמניה ולהגיד, אוי, זה נורא והיום. אלא גם לעשות, לחנך, לעשות שאנשים יעניין אותם יותר מהמילקי. שיהיה להם עוד כמה דברים בחיים יותר חשובים מהמילקי. עכשיו, עושים המון. מה זה כל המרכזי זהות? בסדר? נתת לעצמי שיש פה בנות שעשו בזה שירות לאומי וכל מיני דברים כאלה, בסדר? מה, יש מלא עשייה. ויש מלא מלא התקדמות. אני לא מדברת על שאפשר לקרוא את כל הסיפורים של המקום בתל אביב, וראש יהודי וכו' וכו', בסדר? ובעיירות, לא חסר, בסדר? מה זה לא חסר? תמיד חסר, תמיד יש מה עוד, בסדר? אבל בסופו של דבר, כן, אנחנו מתקדמים, ושוב, תמיד, כשאנחנו מסתכלים רק על עכשיו, אנחנו לא יודעים מה היה קודם, אז אנחנו רואים את הרע, ונראה לנו שזה נורא והיום, בסדר? כי למשל, אנחנו רואים התקדמות של תנועות הלהט"בים, בסדר? לדוגמה. אז זה נראה לנו שזה הרבה יותר נורא. אבל צריך לקרוא וללמוד ולשמוע את הדברים שהיו קודם, בסדר? ולראות את כל ההתקדמות, את כמות לומדי התורה שיש היום. בסדר? ועוד כל מיני דברים. יש התקדמות מאוד גדולה, אבל בצד את זה יש עדיין דברים שקצת נסוגו מתוך הבירור הזה, שהם בשלבי התקדמות ראשוניים, ויש דברים שהם בשלבי התקדמות מאוד טובים, בסדר? וכל הזמן אנחנו שוב מסתכלים על התהליך כולו. אז בואו ניכנס מקור הבא באורות התחייה, י"ט, בסדר? זה בדף 3. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. ועכשיו הרב מסביר את הפסוק הזה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. והאנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. דווקא, פשוט מקסים, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה, כבירת כוח, זורח עליה. החיים האציליים העליונים, כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם, הנה ממסד עד התפחות שלהם, נעלים מחיי המון. שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. אני מדלקת על הסוגריים. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, מעציל על גיבורי הגשמיות את עוד קדושתה, את עוד קודשם, על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. הגלות לא הייתה יכולה להוציא לפועל טיפוסים שלמים, לא המון גיבור, כי הלא מכל על הנידף מוכרח הוא להיות נרעד, ולא חכמים קדושים ברום מוזם, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש. גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים לצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים עוממות. כעת כבר הקיץ הקץ, ביאה שלישית הוחלה. הטיפוס של זרע הבהמה הולך ונוצר לעינינו, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו להעמיד גוי איתן, כי אם על ידי זרע אדם, שהם קוראים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל. בואו נחזור אחורה. אז סדר הגאולה, על פי הנבואה, זה זרע אדם וזרע בהמה. וזה כתוב לנו לחוד. הראיה אפשר לכתוב רק זרע אדם, כי בתוך אדם אנחנו יודעים הרי שאדם הוא לא מלאך, נכון? אז אנחנו יודעים שלאדם יש גם פיזי. יש צד חומרי, יש צד גשמי, יש צד יצרי, נכון? ואנחנו יודעים שגם האדם יש צד רוחני. אז היה אפשר לכתוב רק אדם, בסדר? וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם. הקדוש ברוך הוא יזרה אותנו בחזרה בארץ ישראל, בתורת ישראל וכו', ותהיה גאולה שלמה. לא, כתוב זרע אדם וזרע בהמה. וזה כתוב בנפרד. למה? כי כנראה שיש שלבים. כנראה שיש שלבים שזרע בהמה יותר חזק. נצרח. ואז נוסף לזה גם זרע אדם. הנה הוא אומר פה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. קודם כל על מה הוא מדבר? שלמות הצורה מוכרחת להיברא. הצורה זה הצד המעשי, החומרי, הגשמי. למה זה כל כך חשוב להגיד הצד המעשי? בגלל שלפעמים לחומרי ולגשמי יש לנו קונוטציה שלילית, למרות שזה לא צריך להיות ככה. בסדר? אבל למעשי, אז אנחנו כאן מבינים את החשיבות של זה, את היופי שבזה וכו'. בסדר? שלמות הצורה מוכרחת להיברא. זאת אומרת, חייב לקום פה במשהו פיזי, גשמי, מעשי, בשלמות, בעוצמה, בגודל. אחרת זה לא יהיה, אחרת זה להישאר בגלות. כדי שנצליח באמת, בסופו של דבר, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו חייבים לברוא את הצורה קודם. בצורה שלמה, מלאה, לא קצת. לא איזה יישוב שניים, להקים פה מדינה, עם הרבה יישובים, עם כלכלה חזקה, עם ביטחון חזק, עם בריאות, עם הכל, בעוצמה. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. ממילא, אומר הרב, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי, לשאיפה מדינית. בסדר? זה אלה שיתחילו את הגאולה. שנייה, שנייה. מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. בסדר? זאת אומרת, הם חייבים לעשות את זה בעוצמה. זה האנשים שזה קיים אצלם בעוצמה. והם יעשו את זה בעוצמה. אם הם, יש בהם גם קצת צד מעשי, אז הם לא יצליחו לעשות את זה. ובטח לא בגודל שזה צריך להיות. לכן זה חייב להיות הכל בעוצמות. כן.
לא, אני שואלי את העניין עם הבהמה.
אז זה רבהמה, זה מסמל את הצד המעשי, הגשמי. בעצם מה ההבדל בינינו לבין בהמה? גם בהמה נושמת, אוכלת, ישנה, מתרבה. זה הצד החומרי. זאת אומרת, אם אדם חי רק על פי הצד החומרי שלו, הוא בעצם חי קצת כמו בהמה. הרי מה מייחד אותנו מהבהמה? בסדר? זה אותו כוח דיבור, כוח ממללה שמבטא שכל, מבטא נשמה, בחירה וכו'. זה אין בבהמה. אז זאת אומרת, כשאני אוכלת, אני בעצם כמו הבהמה. אלא מה? שאני מרוממת את זה, כי אני עם הכוח שהאוכל נותן לי, אחר כך גם פועלת בעולם, מה שהבהמה לא עושה. אני גם את זה מעדנת, יש דברים שאני לא אוכלת, דברים שכן, אני מברכת לפני ואחרי וכו'. בסדר? אז בסופו של דבר גם האוכל שלי שונה מהבהמה. אבל בבסיס זה כמו בהמה. אז בהמה זה בעצם מסמל את הצד המעשי. בסדר? החומרי. בסדר?
ואז צריך
שהאדם
יהיה קודם כדי שאת הצד הרוחני.
כן, כן. שוב, כמו תינוק. ועכשיו אנחנו לא מדברים על אדם, אנחנו מדברים עלינו כאומה. בסדר? כאומה, אז זה הצד הזה. ולכן צריך את זה. כמובן שאנחנו לא מסתפקים בזה. לא מסתפקים בזה רבה אמה וזהו וזה נגמר. אנחנו רוצים גם את זרע אדם, נכון? אחרת שוב, אחרת אנחנו כמו בהמה או אחרת אנחנו כמו כל שאר העמים. זאת אומרת, להקים פה מדינה חזקה, יש עוד הרבה מדינות חזקות. לא צריך אותנו בעולם בשביל זה, נכון? אבל גם לא צריך אותנו בעולם בשביל להיות רק הצד הרוחני. כי בשביל זה יש מלאכים. לא צריך אותנו. אותנו צריך בשביל שניהם ביחד. זה החידוש שלנו בעולם. שאפשר להיות אדם עם זרע בהמה, בסדר? ואת כל זה לעשות בקדושה ובטהרה וכו' וכו'. ולכן, ההמשך של זה, והאנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, בסדר, האנשים שהצד הרוחני הוא היותר חזק אצלם, הוא היותר פעיל אצלם, בסדר? המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, זה לא יכול להיות אבל בנתק. זאת אומרת, זה חייב להיות בזה לא מספיק שאני אדם מאוד מאוד רוחני לעצמי, בחדרי חדרים. אלא אני רוצה להוסיף את זה לעולם. אני רוצה לקדם את העולם עם הרוח הזאת. אכפת לי שכל העולם סביבי יהיה רוחני. אני לא אני על אי בודד. בסדר? בלבד. גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. זאת אומרת, זה לא שכשיש את הצד המעשי, אז בואו, טוב, אז אנשי הרוח יהיו קצת רוחניים. יהיו מסכנים, יהיו בצד. גם הם צריכים להיות בצורה מלאה, כרגע אני מדברת רק על הצד הרוחני שלהם. בצד הרוחני שלהם. עכשיו זה מביא אותנו, דרך אגב, הפסקה הבאה, שלא יודע, לא נראה לי שנגיע אליה היום, היא מדברת על הנושא הזה של המאבק כביכול, בין הכוחות השונים, בצורה יותר חזקה מה שהוא מדבר פה. הוא מדבר פה על השלמות. בפסקה הבאה הוא מדבר יותר על המאבק בין הכוחות, בסדר? אבל בואו נראה עכשיו את השלמות. מה הוא אומר? כי אם אני אומרת, רגע, יהיה לי טיפוס שלם של בהמה, ויהיה לי טיפוס שלם של אדם, אז הם יריבו ביניהם, הם יאבקו, כי או הוא למעלה, או הוא למעלה. אומר הרב, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים ליצירה, יחד ליצירה, ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה, כבירת כוח זורח עליה. זאת אומרת, דווקא יש לי מישהו שהוא קצת כזה, ועוד מישהו שהוא קצת כזה, וביחד הם יש לי מלחד את השני. זה עדיין יישאר משהו בינוני. נכון, זה יהיה יותר שלם מאשר כל אחד מהם לבד, כי כל אחד תורם את חלקו. זה עדיין בינוני. אבל כשהוא מלא בשלו והוא מלא בשלו, ביחד זה ייצור את המקום, את היצירה האורגנית, את היצירה השלמה. ולא רק זה. גם כדי להשפיע, הרי אם אני בתחילת עבודתי על איזושהי מידה, רוב הסיכויים שאני כרגע לא אצליח להשפיע ממנה גם על אחרים. אם אני במקום טוב במידה הזאת, אז אני במקום שיכולה להשפיע את זה גם לאחרים, נכון? אם יש לי רק שקל, אז אני נותנת מעשר כספים, 10 אגורות. אם יש לי 100 שקל, אני נותנת כבר 10 שקל צדקה. בסדר? מהכוחות שלנו, ככל שאנחנו יותר מלאים בהם, בצורה יותר שלמה ומלאה, אנחנו יותר מצליחים להשפיע. אז אומר הרב, דווקא כשזרע בהמה הוא בעוצמות, הוא יכול להשפיע. דווקא כשזרע אדם הוא בעוצמות, הוא יכול להשפיע. ודווקא ביחד הזה, זה מה שייצור. הרי אנחנו אמורים ליצור פה משהו גדול, שלם, שישפיע על כל העולם כולו. איך נשפיע על כל העולם כולו? אם נהיה חלקיים, אם נהיה מסכנים, אם נהיה בערך. אז העולם יגיד, הנה, לא באמת אפשר לעשות את זה. בכלל לא יסתכל עלינו, להפך אולי ירדוף אותנו, כשאנחנו לא מלאים. ולכן כדי להיות מלאים אנחנו צריכים את המלאות הזאת ואת המלאות הזאת. צריכים את שתי הדברים האלה.
אבל ברובנו יש שתי הצדדים.
אז הסברנו את זה בפעמים קודמות גם בעוד כמה הקשרים, שכל אדם חייב שיהיה בו, בסדר, אם את מדברת עכשיו על הצד הזה, ואותו דבר כמו שאמרתי בפעמים קודמות, זה גם סתם במקצוע שלך, בסדר? בתחומים שבהם את יותר מוכשרת. שבאמת באדם צריך שיהיה ויש קצת מהכל. זאת אומרת, אם אני הולכת על אידיאולוגיות, אז גם חשוב לי לעשות חסד, וגם חשוב לי לבנות את ארץ ישראל, וגם חשוב לי להתגדל בתורה, וכו'. בסדר? חשוב לי, ובאמת זה צריך שיהיה, שיהיה בי קצת מהכל, שאני יאמין בהכל, ירצה את הכל, ישאף להכל. אבל אם אני אנסה לעשות את הכל למעשה, אני לא אצליח, נכון? אז או שאני אפול לגמרי, או שמכל דבר יהיה טיפה, שזה לא זה. אז יש משהו שבו אני יותר מוכשרת, שהקדוש ברוך הוא נתן לי כישרונות, יכולות, יותר מותאמים לזה, ובו אני אשקיע את רובי וכולי, וכולי, בסדר? אבל יהיה לי גם קצת מהדבר מחם, זאת אומרת, גם אם אני עסוקה בסדר, אדם מקים יישובים, זה לא אומר שהוא לא יכול לתרום צדקה לארגון חסד, בסדר? אבל הוא לא זה שמוביל את הארגון הזה, מבינה? וזה שמוביל את הארגון לא יכול לגור ביישוב שחשוב לגור בו. אבל הוא לא יעשו כולו ורובו בזה. ולכן האידיאל הוא שאדם מוסר את נפשו על המקום המרכזי שבו, בסדר? אבל יש בו קצת מהכל, הוא בעיקר הוא מכיר בערך של הכל. הוא לא נלחם רק על מקומו ורומס את כל השאר, הוא מבין שהוא זקוק להם והם זקוקים לו, והכל בשילוב ביחד. אז אותו דבר פה. בוודאי אמרתי את זה מההתחלה, רמטכ"ל כדוגמה, בסדר? זה סמל לצד מאוד מעשי. אנחנו רוצים ומאמינים שאז יהיה הכי נכון והצבא יהיה הכי טוב כשיהיה רמטכ"ל ירש... גם היום, כן? לא שאני מתלוננת על היכולות שלהם, כן? שרמטכ"ל שירש המים ועושה את זה מתוך רצון להביא את עם ישראל למקום, להגן על עם ישראל ול... בסדר, אני לא זוכרת כרגע בעל פה את ה... במבצע האחרון בעזה, מה שווינטר אמר לחיילים שלו ו... זה ואז על זה הייתה שערה מאוד מאוד גדולה, שאמר להם שאנחנו יוצאים להציל את עם ישראל מיד צער וכו' וכו'. תארי, רמטכ"ל שעומד ואומר לחיילים את הדברים האלה. בסדר? אנחנו רוצים שהוא יעשה את זה מתוך קודש, וכדי שהוא יעשה את זה ככה הוא חייב גם כל הזמן, הוא חייב להיות ירש המים, הוא חייב לגדול במקום, בדבר הזה, והוא חייב גם כל הזמן להשקיע בזה. הרי זה, אם הוא לא יקבע איתים לתורה ולא יתמלא מזה כל פעם חדש, זה ייעלם לו, נכון? מצד שני, הוא לא יכול לשבת כל היום ללמוד בישיבה, כי אז הוא לא יכול להיות רמטכ"ל, נכון? אז אצלו זה הצד החזק. אבל הוא מכיר בחשיבות של כל הדברים האחרים, והוא רוצה אותם, והוא מתמלא מהם, והוא מקבל מהם. מבינה? אז ברור שזה האידיאל. אבל כדי להגיע לאידיאל, בשלבים הקודמים, אז זה בעיקר זה, ולפעמים זונח את זה, וזה בעיקר זה, ולפעמים זונח את זה, על מנת שבסופו של דבר יהיה את החיבור האורגני השלם. בסדר? עכשיו, מה שחשוב לי לראות, שאנחנו יודעות את זה כבר, שהצד המעשי בגלות נזנח. בסדר? בוודאי במובן הכללי של עם ישראל, אבל גם במובן הפרטי. זאת אומרת, ברור שאדם אכל וישן והתפרנס, כן? אבל הצד, נגיד, כל תחומי האומנות השונים, לא היה מקום לכל כוחות החיים שם, בצד המעשי, החומרי. נכון? את זה אנחנו כבר יודעים. אבל פה מחזק לנו את זה מאוד הרב, שגם הצד הרוחני הוא לא במילואו בגלות. וזה חידוש, ויש כאלה שקשה להם לקבל את זה. כי באמת רוב שנות הגלות הייתה שמירה תורה ומצוות, אבל תראו מה אומר פה הרב. אחרי שהוא אומר שכל אחד משפיע על השני, החיים האצילים העליונים כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם, הינם ממסד עד התפחות שלהם נעלים מחיי המון, שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. זאת אומרת, איך הוא אומר פה בהמשך, הטיפוס היותר שלם. החיים הם מלאים בכל יפעת גבורתם, כשהם ממסד עד התפחות, זאת אומרת, אני לא רוחנית רק פה, או פה, בסדר? מהלב ומעלה אני רוחנית. אבל מי שם ומטה, אני גשמית. לא, שכל הגוף שלי הוא גם גשמי, כי הוא גוף, אבל הוא גם רוחני, הוא מחובר לקודש. בסדר? כשכל עם ישראל, כשכל תחומי החיים שלנו במדינה, הם גם מעשים, אבל הם גם מחוברים לקודש, הם מורידים את חיי הרוח למעשה, הם מרוממים את חיי המעשה לקודש וכו'. זה המצב השלם. אבל הטיפוס השלם של גיבור, של גיבורי האצילות, מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קדושתם. טוב, כאן אומרת ההשפעה של הרוח על החומר, רק שנייה, על ידי קרני זוהר וכו'. ואז הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. קודם כל הוא אומר את זה ככלל. הגלות לא יכלה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. בסדר? אין טיפוס שלם בגלות. ואז הוא מפרט. לא המון גיבור, בסדר? בצד המעשי, הגבורתי, העצמאותי, בוודאי שהגלות לא יכלה להוציא מישהו שלם. כי הלא מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות מרעד. אבל עכשיו הוא אומר לנו שגם לא בצד הרוחני. ולא חכמים קדושים ברום אוזן, כיוון שנסתלקה מנבואה ושר רוח הקודש. בסדר? גם קדושה במילואה הגלות לא יכלה לייצר. לא רק חומריות ומעשיות היא לא יכלה לייצר במילואה, גם אנשי הרוח הענקיים שהיו לנו בגלות זה לא במילואם. זה יכול להיות במילואם רק בארץ ישראל. כי אין את הרוח של ארץ ישראל, היא משפיעה על הקודש. למדנו את זה כשלמדנו ארץ ישראל. ואז הוא אומר לנו, גם שרידי הקדושה שנשארו, זאת אומרת שרידי הקדושה בשני הצדדים, גם בצד המעשי וגם בצד הזה, זה לא שזה נעלם, זה לא שבגלות נעלם לנו הצד המעשי או נעלם לנו הצד הקדושתי. ברור שזה קיים בפנים, רק זה לא בא לידי ביטוי, בשלמות. בסדר? גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים עוממות. ואז הוא אומר לנו על עכשיו, מה זה על עכשיו? על הזמן שלו, שזה עוד תרום קום המדינה, כן? כעת כבר הקיץ הקץ, ביאה שלישית וחלה, הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. זאת אומרת, מה הדבר הראשון שנוצר בגאולה? זרע בהמה, הצד המעשי. זה הדבר הראשון שנוצר. אבל, הוא אומר לנו, אבל שנדע את זה כל הזמן, לא יוכל אבל לשלמות גבורתו, וקו לחומר, לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו, להעמיד גוי איתן, זאת אומרת, בסופו של דבר, הרי אלה שהתחילו פה את המדינה, שלא מתוך תורה, כביכול, באמת זה בא להם מתוך הכוח של חלק אלוקא ממעל, אבל כלפי חוץ, בלא קריאה בשם השם ואפילו מרידה, בסדר? בסופו של דבר, מה הם רוצים? הם רוצים להקים פה גוי איתן, זאת אומרת, רוצים להקים פה עם חזק, שמסתדר לבד, שלא זקוק להגנה של הגויים, שדם יהודי אינו הפקר בה וכו' וכו'. אבל הם לא יוכלו לעשות את זה, כי אם על ידי זרע אדם, זאת אומרת, באמת להגיע למצב השלם של זה, כמה שההתחלה של זה היא זרע בהמה, אי אפשר בלי זרע אדם. שהם קרואים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. זאת אומרת, בסופו של דבר להגיע באמת אל המנוחה והנחלה, גם המנוחה והנחלה שהיא המעשית, הפיזית, הביטחונית, הכלכלית, גם אותה לשלמות שלה אי אפשר להגיע בלי זרע אדם, בלי הרוח. אז איך זה באיזשהו שלב מתחיל? אז זה אנחנו כבר נראה בפסקאות הבאות, אבל קודם כל העיקרון הזה. להתראות.